יאללה. אז זהו, התחלנו, מה נשמע, מה נשמע, איך, איך אתם, אנחנו נמצאים מספר זוגי, זה הפודקאסט, בדרך כלל נמצא איתי דוקטור עידן מיליצ'ר, זה תוכנית שלי ושל עידן מיליצ'ר, נומרולוג וסקסולוג, אבל היום יש, נמצא איתי, הייתי קורא לזה הפתעה, שבסוף אני אספר לכם איפה נמצא את ההפתעה, אז בעקבות המצב, בעקבות מה שקורה, נמצא איתי תת אלוף במילואים דורון גביש, בעברו היה מפקד מערך ההגנה האווירית, שבתקופתו נקלטה מערכת כיפת ברזל. הוא גם שירת כנציג בכיר של מערכת הביטחון באירופה. בשנים האחרונות הוא עוסק בפיתוח עסקי ובהשקעות לחברות ישראליות. דורון עדיין פעיל בשירות מילואים. פעם אחרונה היית לפני שבועיים. הצגתי אותך בסדר?
בסדר גמור, ערב טוב.
ערב מצוין. יש לי משהו. כתוב פה, מערכת, לא מערכת, מפקד מערך ההגנה האווירית. אני זוכר שבתקופה שלי זה היה מפקד כוחות הנ"מ. זה, השם השתנה? למה ההגנה האווירית? כאילו, מי שינה את השם?
הוא השתנה. אחד הדברים שעשינו בתהליך קליטת כיפת ברזל, זה להסתכל על המשימות שלנו, על תפיסות ההפעלה שלנו, על הטרמינולוגיות שאנחנו משתמשים בהן. והבנו שמערך הנ"מ, שזה נגד מטוסים, הוא כבר לא רלוונטי למשימות החדשות שנכנסו באותה תקופה, כי אנחנו כבר מערך שמאגן גם נגד מטוסים, אבל גם נגד טילים, וגם נגד רקטות, וגם נגד קטבאמים, וגם עוד משימות רבות. ולכן היה מתאים יותר שזה יקרה, מערך ההגנה האווירית. זה גם מאוד מתאים לשם שהמערך הזה יש לו בעולם. בארצות הברית, למשל, זה נקרא Air Defense. אז לכן ישרנו קו עם העולם בעניין הזה, וגם בחרנו שם שהוא הרבה יותר מתאים למשימות של...
אתה אומר נון מהם, זה נגד מטוסים, וזהו.
נכון.
ומי מי, מי שינה את השם? אתה, זה עבודה שלך.
זה היה בתקופה שאני עשיתי, יחד עם המפקדים במערך, עשינו תהליך שלם, אנחנו גם כתבנו תפיסות הפעלה חדשות, גם שינינו את הייעוד של הארגון הזה, גם המשימות שלו התחדדו למשימות חדשות, גם המבנה הארגוני שלו השתנה, הטרמינולוגיות בין השאר, עשינו הרבה מאוד שינויים. חלקם עשינו אותם בתוך הבית, והחלק האחר זה דברים שהיינו צריכים לעשות גם, לתווך אותם גם ברמה של כלל חיל האוויר, צהל ואפילו הדרג המדיני.
אתה יודע שהיום אנשים, אם יש משהו שהם הכי סומכים היום, זה רק על מערכת ההגנה האווירית. זאת אומרת, פעם, איך שהיו וואו וואו וואו, היינו רצים לתוך השוחות ולתוך או המקלטים, בתקופה שלי זה היה שוחות, וזהו, לא ידענו מה הולך להיות, וחיכינו לפצצה שטיפול אלינו. היום אנשים, ממש כשאני מדבר איתם, הם, יש לנו את כיפת ברזל, הכל בסדר, שטויות, נו. אבל מה, יש שמועה, אגב, לגבי שם, אתה יודע, הרי המקצוע שלי בין היתר זה שמות. אז שהחלפתם את השם, בעצם החלפתם ייעוד. החלפתם, נכון? נכון. מצבים. אז אתה יודע שכשאדם מחליף את השם המשפחה שלו, או את השם הפרטי שלו, הוא משנה מצבים, כאילו הוא מייצר מצבים חדשים בתוך המציאות שלו. אז זה בערך מה שאתה הסברת.
כן, זה בדיוק.
אבל לא, עוד לא עשיתי גימטריה של, של מערך ההגנה, אבל בסדר, זה נראה לי בסדר, כי בינתיים הכל טוב.
זה עובד בסדר ב-10 שנים, אז כן.
אז תגיד, ברגע שעכשיו תהיה הזקה, ואנחנו מכירים את החיזבאללה, אגב, אני רוצה לעשות לכם רגע הקדמה שלא עשיתי. אני אנהל שיחה עם תת אלוף דורון גביש על כל מה שקורה היום במדינה, על אלמנט הסרבנות ושהפוליטיקה נכנסה לתוך הצבא, ואתה בטח יושב בכל מיני דיונים ואתה שומע המון דברים, שהמוטיבציה לקרבי ירד וכל הדברים האלה, ואני אראה לך את זה או אנסה להבהיר לך את זה, בראייתי איך דברים קורים, אני אצטרך את שלך, ואני גם רוצה לדבר איתך על כניסת נשים לעולם הלחימה. זאת אומרת, איך רואים את זה בצבא, ואיפה הגבולות של הדבר הזה, ועוד כמה שאלות, אבל אני גם רוצה להגיד לכם שאני אדבר על החיבור שקוראים לו סטטיק ובנאל, שבעצם בשבילי, כאלה מלחמות שאני רואה בין סטטיק ובין אל, מייצגות עבורי היום את החוסר אחדות שיש בעם. זאת אומרת, גם כשנפרדים, נפרדו ברעשים, עם פרובוקציות ועם צעקות ועם הכפשות וכו', אבל אני גם אנסה להראות את זה מבחינת איך הטריגרים האלה נוצרים. אז בואו נחזור אליך. אני מקבל הרבה מסרים וסמסים מאנשים שכותבים לי, חרדתיים לחלוטין, לא מעט, ומה שהם בעצם שואלים אותי, על 200 אלף טילים שיגיעו מהצפון, מהצפון טיפת החראה, וזה פרשנים אומרים שיש להם שם 200 אלף טילים, והם יכולים להעיף את זה במכה אחת, החיזבאללה, ויש איומים על גבי איומים, וכולם, אבל כולם, שקטים כי יש את המערכת הזו שנקראת כיפת ברזל. 200 אלף טילים ברמה כזו, שזה לא באים מעזה, אלא באים מהצפון, איך זה למדינת ישראל הדבר הזה? איך אנחנו נתמודד? זהו, אנחנו מוכנים?
מדינת ישראל פיתחה תפיסת הפעלה, שהיא לא נשענת רק על ההגנה שלה. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על פתרון כנגד כל העולם הזה של טילים, של רקטות, אם זה מצפון, אם זה מדרום ואם זה מזרח, אז בעצם מדינת ישראל פיתחה תפיסה שיש לה חמישה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא בכלל התקפה. זאת אומרת, וראינו את זה כבר בעבר בכמה הזדמנויות, אחד הדברים זה לפגוע באותם כלים, מכשירים, אמל"ח, מפעלי ייצור, משגרים, הטילים עצמם, כל מה שקשור לעולם הזה שהוא עולם ההתקפה בכלל. אנחנו פוגשים את זה בכל מיני, גם עכשיו, מה שנקרא במערכה שבין המערכות שאנחנו מונעים מחלק מהאמל"ח הזה בכלל להגיע לחיזבאללה. אז זה בכלל הדבר הראשון. הדבר השני זה התראה, שהיא סופר משמעותית, וזה אחד הדברים דרך אגב שמאוד מאוד השתפרו עם ההגעה של כיפת ברזל. כי מאז ההגעה של כיפת ברזל ועוד טכנולוגיות אחרות, יש מרכז שנקרא מרכז תמונה בליסטית, יושבים שם גם אנשי פיקוד העורף, גם אנשי מערך הגנה אווירית, והיום רמת ההתראה שמקבלים אזרחי מדינת ישראל, היא לאין ארוך הרבה יותר טובה ממה שזה היה בעבר.
אנחנו מדברים של כמה דקות או ש...
אז זה תלוי במרחק. יש כאלה שהמרחק הוא 30 שניות, יש כאלה שזה דקה, תלוי במרחק. אבל עדיין אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, למשל בהסלמה האחרונה, של 99.3% מהרקטות ששוגרו למדינת ישראל הייתה לגבי התראה. זאת אומרת, ההתראה מאפשרת בעצם לאזרחים, שזה המרכיב הבא בתפיסת ההפעלה, זה ההגנה הפסיבית, מאפשרת לאזרחים לגשת למקלטים, לבתים, לממדים, לכל מה שצריך. הרובד הנוסף הוא באמת הרובד של ההגנה. ובהגנה יש לנו את כיפת ברזל, אבל כשאנחנו מדברים על מלחמה שהיא קצת יותר מורכבת, בעצם מה שנבנה במהלך העשור האחרון, זה מערכת שהיא רב שכבתית. עשור אחרון ואפילו קצת לפני כן, זו מערכת שהיא רב שכבתית, זאת אומרת שיש לנו כיפת ברזל, אבל מעל זה יש שכבה נוספת של מערכת שנקראת שרבית קסמים, ומעל זה יש שכבה נוספת של מערכת שנקראת מערכת החץ, ומעל זה יש מערכת רביעית שנקרא חץ 3, שזה כבר הדור הבא של מערכות ההגנה האווירית. זאת אומרת, זו הגנה שהיא רב שכבתית, הרבה יותר מאשר רק כיפת ברזל. ואני רוצה להגיד לך שגם, שזה אגב מה שאני עושה במילואים, שגם בחירום, אם חס וחלילה נגיע למצב הזה שאנחנו באמת ניכנס ללחימה עם איראן או משהו כזה, יש תגבור מאוד משמעותי שמגיע מהצד של האמריקאים, זה משהו שאנחנו מתרגלים אותו, זה משהו שתרגלנו אותו ממש רק לפני שבועיים, תרגלנו הגעה של כוחות אמריקאים עם הרבה מאוד מערכות נוספות, והנוכחות שלהם פה בישראל היא גם חלק ממרכיב ההרתעה, שזה אולי המרכיב החמישי של תפיסת ההגנה, כך שזה לא מתחיל ונגמר בכיפת ברזל, למרות שכולם כמובן מכירים את השם הזה. זה משהו הרבה יותר רובוסטי, הרבה יותר משמעותי, יש לו תפיסה, יש לו דוקטרינות, יש לו הפעלות, מתאמנים על זה. למרות כל מה שאמרתי, צריך להבין שההגנה היא לא הרמטית. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שיהיו טילים שיחדרו, ויכול להיות שיהיו טילים שיפלו, באזורים אפילו מיושבים, אין 100% בעניינים האלה. צריך לזכור שאומנם הגענו לאחוזים סופר גבוהים בהסלמה האחרונה, שזה היה 96% זהירות, אבל סביר להניח שבלחימה שהיא הרבה יותר רחבה, האחוזים לא יהיו באזורים האלה, הם יהיו נמוכים יותר, ולכן עדיין יהיו כאלה טילים ורקטות שיפלו בתוך המדינה. וגם את זה צריך לזכור, זה הסיבה שאנחנו כל הזמן אומרים לאזרחי ישראל, שהם לא צריכים לצאת החוצה ולהתקשר ולצלם את מה שהם רואים, אלא הם צריכים להיכנס לתוך הממדים, למרות הביטחון שאנחנו מאוד שמחים שיש, שהוא קיים, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים.
זה אומר, הייתה פה איזה, הייתי קורא לזה כדור הרגעה קצת. זאת אומרת, אל תהיו שעננים, אבל יש על מי לסמוך. עכשיו אמרת, אמריקה. נכון? אנחנו שומעים עכשיו, לאחרונה, שהיחסים עם אמריקה מתחילים להתערער, בעקבות סמוטריץ' ובן גביר, ואנחנו מתחילים להיות בבעיה עם האמריקאים, מדובר על שר חוץ, מדובר שר הביטחון, או לא יודע איך קוראים לו שם, דומה, שהם בעצם אחראים גם על העניינים האלה, וכולם עכשיו בחרדה ובפניקה, שיכול מאוד להיות שארצות הברית תיסוג, ולא יבוא לה, למרות שאני, בראייתי גם, חושב שאין להם סיבה לעשות את זה, כי ברגע שהם מאבדים את האחיזה במזרח התיכון, ואנחנו מדינת ישראל, חלק מהאחיזה שלהם במזרח התיכון, אז בעצם הם אכלו אותה, ולכן יש פה אינטרס. כשהסתכלתי, אני, בראייתי, על תאריכי הלידה של אותם האנשים שאנחנו מדברים עליהם, מה שבלט לי, שסמוטריץ' בפוטנציאל הגורל שלו למעשה, כשאני לוקח למשל כאיש מקצוע מישהו, אני מנסה להבין למה הוא הגיע. זאת אומרת, בוא נאמר שנכיר שזה ביקום הכל מסתדר, ואני לא אלוהים או משהו, אבל מגיע דמות. כשאני מנתח את הדמות, סביבו יש המון אלמנטים של התגוננות וסוציאליות, ובאחת התוכניות שדיברתי אצל בילי בסרגליק, אמרתי לפני בדיוק כשהוא נבחר, שדירוג האשראי במדינת ישראל ירד, הבורסה תתחיל לקרוס והדולר יעלה. וזה קורה. למה? כי הוא באמת מייצר סיטואציה של היפרדות וסוציאליות. עכשיו אני שואל אותך, וזה בראייתי, כאילו, אני לא איש בשורות במקרה הזה. האם ייתכן, שאמרת עכשיו, נכון, כארצות הברית, שארצות הברית תחליט שהיא רוצה להתנער, או שיש לה אינטרס של אחיזה? כי זה חלק ממה שאתה עכשיו אמרת.
תראה, בהקשרים האופרטיביים, אם אנחנו מסתכלים על השנה וחצי האחרונות, מה שקרה בעולם הזה של ההגנה מטילים ורקטות, ובכלל בהקשר של שיתוף הפעולה שלנו עם צבא ארצות הברית, זה שהמצב השתפר לאין ארוך ביחס לעבר, למה אני מתכוון. אנחנו לאורך הרבה מאוד שנים היינו שייכים למפקדת יוקום, שזה ה-European Command, המפקדה האירופאית של האמריקאים. ארצות הברית, למי שלא מכיר, מחלקת בעצם את העולם לשבע פיקודים, נקרא לזה, וכל אחד אחראי על איזשהו יבשת, ויש רמטכ"ל אמריקאי שאחראי על יבשת אירופה, ורמטכ"ל אמריקאי, או קצין בכיר, הוא נקרא מפקד הפיקוד, שאחראי על אירופה ועל המזרח התיכון וכולי. מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, זה שאנחנו עברנו מהפיקוד האירופי, לפיקוד, זה נקרא Central Command, הפיקוד המרכזי, שזה בעצם הפיקוד האמריקאי שמפקד על המזרח התיכון. כל הסיפור הזה התאפשר בעקבות הסכמי אברהם. הסכמי אברהם שבעצם נחתמו, אפשרו שיתוף פעולה שלנו בתוך המזרח התיכון, כך שהמצב מאוד 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 השתפר דווקא מהבחינה הזאת בתקופה האחרונה, ואחד הדברים שבדיוק אנחנו מתרגלים זה את המעבר הזה בין הפיקודים ואת הקליטה של המשימה שלהם, וזה שיתוף פעולה שמתאפשר היום לא רק עם אמריקאים, או אפילו מתאפשר עם מדינות נוספות במזרח התיכון, בלי להיכנס לפרטים. כך שברמה האופרטיבית של הפיקודים, של הצבאות, של הגנרלים נקרא לזה, אנחנו לא מרגישים כרגע איזושהי השפעה של דברים שקורים בעולמות אחרים. אני יכול להגיד לך שהיו תקופות גם מאוד מורכבות בתקופתו של אובמה, שאובמה היה נשיא ארצות הברית, היו תקופות לא פשוטות ומתוחות בין ארצות הברית לישראל, אבל גם אז, לאורך כל הדרך, בסוף ברמה הזאתי, הקשר נשאר קשר מאוד חזק.
כי הוא אינטרסנטי.
הוא מתחבר למה שאתה אמרת, יש בו שני דברים. יש בו מצד אחד באמת אינטרס של שני הצדדים. אנחנו, חשוב לנו הנוכחות האמריקאית, היא נוכחות מאוד מרתיעה, והיא גם נוכחות אופרטיבית חשובה. ואמריקאים, בהחלט בסוף, אנחנו עדיין הדמוקרטיה היחידה פה במזרח התיכון, למרות כל מה שקורה עכשיו, והדיונים בהקשרים האלה. אבל עדיין מדינת ישראל היא המדינה שהחיבור בינה לבין ארצות הברית, הוא גם נשען על ערכים נוספים. ולכן הוא יחסית, לפחות נכון לעכשיו, הוא עדיין יציב.
אמרת נכון לעכשיו, אמרת לפני סמוטריץ'.
אמרת לפני
מה שקורה עכשיו.
אם אתה שואל אותי ברמה אישית, אני לא חושב שבן אדם אחד, שהוא שר אוצר של מדינת ישראל, יכול להשפיע באמת על מערכת היחסים.
זה לא אחד, זה יותר מאחד. סמוטריץ', בן גביר, כל מה שקורה עכשיו, ההפיכה, זה כבר לא אחד.
אז לכן אני אומר, אני חושב שצריך לראות לאן הדבר הזה לוקח. אנחנו שומעים את האמריקאים, אנחנו שומעים את מה שהם אומרים בשפה הדיפלומטית שלהם. נכון לעכשיו, אנחנו לא מרגישים את זה. מה יקרה בעתיד, זה אולי אתה יודע יותר טוב ממני. נכון לעכשיו זה עדיין לא ניכר ברמה האופרטיבית. זה כן ניכר דרך אגב ברמה המדינית. זאת אומרת, יש דברים שקורים... זאת אומרת, אם היה יושב פה איש משרד החוץ, אני מניח שהוא היה עונה אחרת ממני.
אתה יודע, ראינו אותי בערוץ 13 על העניין. אז אמרתי שעד מאי, כל הרעש הזה וכל הפילוג הזה, הוא בעצם תהליך התחלתי שנוצר כטריגר לחוסר אחדות, שבלית ברירה, הרעש הזה והפילוג הזה, ככל שהוא הולך ונעשה יותר גדול, הוא הטריגר לאחדות הבאה. זאת אומרת, כאילו המדינה תגיע למצב, וגם אלה שסמוטריץ' ולא משנה מי, ואולי ביבי או משהו, יגיעו למסקנה ויבינו שפה יש פה בעיה מאוד רצינית, שבעצם בסופו של דבר, בין מאי 2023 למאי 2025, נכנסים דווקא לאחדות ולא לפילוג כמו שזה נראה, כי בעצם הרי לפני כל איזשהו אצלנו, לפני שאנחנו מגיעים בעם לאחדות, אז אנחנו חייבים איזה משהו מאוד קשה. אז אני מקווה שהמשהו הקשה הזה לא יהיה איזשהו טריגר של אותם טילים שכולנו כבר מתחילים להבין שהאויבים שלנו חוגגים ומרגישים בחולשתנו, והם יכולים להרים רגל ולחוץ על ההדק. אז אני מדבר עכשיו על פילוג, ואני מוביל אותך עכשיו לנושא נוסף. הפילוג בעם אתה רואה אותו, נכון? אני לא, כולנו רואים. אתה רואה את זה ברשתות, אתה רואה את זה בכל מקום, וכל יום ברדיו אני שומע על עוד טייסים שאומרים, עכשיו תקשיב, זה לא חיילים, זה טייסים, זה תתי אלופים, וזה אלופים, וזה בפיקודים הכי גבוהים, שאתה שומע, שהם אומרים לך, מחברות הייטק ענקיות, שהם, מסרבים, לא יעשו מילואים. עכשיו, אני בא ואני אומר, טייס. אומר, אני עכשיו לא אעשה מילואים. אז מה כולם אומרים? אבל בעת צרה, הוא יבוא. אז בוא נאמר עכשיו שטייס לא בא למילואים 5-8 חודשים. אז הוא לא עושה טיסות, ואז היכולת שלו יורדת. ואז הוא בעצם, כשזה יקראו לו, אז הוא יהיה קצת, אתה יודע, כמו שאנחנו משחקים כדורסל ולא עושים אימונים, אנחנו מתחילים לצלוע. ואתה שם בפנים, ואתה שומע את השיחות, יש מקום לדאגה?
תראה, קודם כל, בוודאי שיש מקום לדאגה, כי עובדה שההצהרה הזאת היא הצהרה חוצה, ומדברים על זה, וזה גם, זה לא רק הם, זה עוד הרבה אחרים שיצירו הצהרות שהם בכיוונים האלה. אני באופן אישי נגד סרבנות. אני חושב שסרבנות היא דבר מאוד מורכב, אני חושב שהצבא חייב להישאר, בטח בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, הצבא חייב להישאר מחוץ לדיון הפוליטי. בסוף ההגנה על מדינת ישראל היא משהו נצחי, והיא לא צריכה להיות קשורה לתהליכים אחרים, אבל יש אנשים שמרגישים שהם באמת הגיעו ממש לקצה, או שהם הולכים לקראת הקצה הזה, ולכן הם מגיבים כמו שהם מגיבים. אני חושב שזה בעיקר מתחבר למה שאתה אמרת. זאת אומרת, זה טריגר שכדאי מאוד שנתייחס עליו עכשיו. עכשיו זה היום, אתמול, ונקרוא למנהיגים שלנו מכל הצדדים לשבת ולדבר אחד עם השני ולהגיע לאיזשהו פתרון. כי הדבר הזה רק הולך ומחמיר. זאת אומרת, אם אנחנו נראה שמצד אחד יש איזשהו תהליך שממשיך בכיוון של החקיקה, ומצד שני אנשים שרואים שזה בשבילם כבר עוד מעט קץ הדמוקרטיה, והם מגיבים כמו שהם מגיבים, זה יכול להוביל אותנו למקומות אתה יודע, אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה. לאן זה באמת יכול להוביל אותנו, ולכן צריך מנהיגות אחראית, בכל הכיוונים, בכל הרמות, וחייבים לשבת ולדבר. אני באמת מוטרד וחרד. אגב, רק צריך לדייק שבמכתב הטייסים הם לא אמרו שהם יסרבו להילחם, כי הם אמרו שאם תהיה מלחמה הם יבואו, הם דיברו יותר על האימונים, אבל אתה מאוד צודק שלאורך זמן, ברגע שאתה לא שומר כשירות, אז בסוף המוכנות נפגעת. כן,
אחד משהו. אתה לא כולל, אתה לא פוגע בסל, כן. אתה יודע, אבא שלי, שאני חושב שאתה גם מכיר אותו, אז אמר לי, אתה יודע, לי נראה שתהיה הפיכה, והצבא ישתלט על המדינה ויקח את השרביט. זה לא נשמע הגיוני עד.
אני לא רואה במדינת ישראל שדברים כאלה קורים. זה בכלל לא ב-DNA של מדינת ישראל.
וזה לא ב-DNA בכלל של הצבא.
זה לא ב-DNA של הצבא.
כן.
אבל שוב, אני מאוד מוטרד מהדיבורים, מהאמירות האלה. זה כבר אלפי אנשי מילואים.
זה אלפים.
שאומרים את המשפטים
אתה יודע, אנחנו כולנו,
מסוכנים האלה.
כן, אנחנו כולנו עברנו, לא כולנו, יש כאלה שלא יודעים, מלחמת יום כיפור. תפסה אותה עם המכנסיים למטה. איבדנו 2,222 חיילים, ומי שבעצם ניצח את המלחמה זה אנשי המילואים. והדאגה אצלי, בלי קשר מלהיות נומרולוג, זה לא הסדיר. הדאגה אצלי זה מה שקורה עם אנשי המילואים, ופה אני חושש, כי אני אומר, אם יהיה משהו, יקריאו לאנשי המילואים, אותם אלה שמסרבים. Mm-hmm. ועוד מעט אני אכנס איתך לעוד נקודה של החיילים הסדירים. אז עכשיו, מה שאני עשיתי, אז העזתי ולקחתי את תאריך הלידה ואת השם של הרצי הלוי, וכשהוא קיבל את התפקיד, עשיתי סרטון. בסרטון אמרתי שהוא נכנס לתקופה לא פשוטה, ויש כל מיני התמודדויות. ועכשיו, לא היה עוד כלום, כאילו, לא היה משהו. והוא נכנס לזמנים לא פשוטים ולא קלים, במסגרת האחדות וכו', והוא יעמוד בזה. הוא יעמוד בזה, והוא ישתלט על כל הסרבנות וכל הדבר הזה, אבל זה לא יהיה לו פשוט, וזה מה שאנחנו רואים. אתה חושב כמוני לגביו? זאת אומרת, אתה מכיר אותו?
תראה, אני חושב שלא רק הוא, קודם כל, כן, זה באמת מה שהוא עושה, והוא פועל, ואנחנו גם שומעים את זה. אנחנו ראינו את מפקד חיל האוויר, למשל, שהיה יחסית מאוד אקטיבי בעניין הזה. זאת אומרת, הוא גם ישב ודיבר עם המפקדים, הוא גם כתב מכתב לכל אנשי המילואים, ואמר להם בדיוק מה הציפיות שלו בהקשר של ההתנהלות. והוא פועל מאוד חזק בתוך חיל האוויר. זאת אומרת, המפקדים מבינים את גודל השעה, מבינים את המורכבות, נמצאים שם מתוך ניסיון קודם כל לשמור על הגנת שמי המדינה, על הכשירות של מדינת ישראל, ועל היכולת של המדינה והצבא לבצע את המשימות המבצעיות שלו. והם מוטרדים, בצדק, כי כמו שאמרנו, יש אנשים הם רואים את זה מהזווית שלהם, שהם נמצאים במקום, שהם כבר לא מרגישים מספיק בנוח לשרת את המדינה, נקרא לזה ככה. וזה מצב מסוכן למדינת ישראל, בעייתי למדינת ישראל. וזה שוב חוזר אולי לאמירה שלך. זה חייב להיות טריגר, חייב להיות טריגר.
זה הטריגר בעצם.
למנהיגים כן. שלנו, שהם צריכים לשבת ולדבר ולהגיע לאיזשהם הסכמות.
כן.
זה חייב, פשוט חייב. ואין
משהו אחר.
אני לא רוצה לחשוב אפילו מה יכול להיות אם זה לא מה שיקרה.
בוא ניכנס קצת לבפנים. אתה יודע, מערך כוחות הנו, לא כוחות הנו, הגנה האווירית, הוא מערך של לוחמים היום. Mm-hmm. כאילו, אז בזמנו קראו להם ג'ופניקים, אבל היום לא. היום מדובר על חבר מאוד לוחמים, שאנחנו צריכים אותם. זה גם חבר שיודעים לעבוד על מחשב, חבר אינטליגנטי מאוד. ושמעתי על ירידה מאוד גבוהה במוטיבציה, להתגייס למקומות שיש בהם מלחמה, לוחמה. ומה שבעצם מגביר, שעל זה גם אני אכנס, לתופעה של נשים שהולכות וממלאות את החסך הזכרי בתוך המערכות שנקראות מערכות הלוחמה, ואני אשאל אותך, אני אנסה להתקיל אותך שם במשהו, ומה, בעצם, האם אתה מרגיש, או כמובן, בתקופה שלך, אני זוכר שהייתה, הכי הרבה רצו כולם להיות בכיפת ברזל, זאת אומרת, הייתה נהירה. יש ירידה במוטיבציה?
אני לא מעודכן בנתונים מהמחזור האחרון, מה שנקרא, אבל באופן עקרוני, במהלך השנים האחרונות, המוטיבציה המאוד גבוהה לשרת במערך הגנה אווירית עדיין נשמרה.
אבל במקומות אחרים פחות.
אבל במקומות אחרים אנחנו פוגשים באמת איזושהי ירידה במוטיבציה, מכל מיני סיבות דרך אגב, זה לא רק מה שקורה בחודשים האחרונים, ברור. בסוף המוטיבציה היא לא עניין של חודש וחצי, עניין של תהליך ארוך שנים.
וחינוך,
לו,
חינוך.
יש כן. לו הרבה מאוד סיבות, וצריך להתמודד עם העניין הזה של, שיפור המוטיבציה. נשים במערך הגנה אווירית, הן נמצאות שם הרבה מאוד שנים, וביתר סט באמת מאז סדר גודל של עשור אחורה, קצת יותר. והם חלק מהסיפור. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, זה לא עניין אפילו של שהן ממלות, אלא הן מבצעות לצד הבנים, והבנים לצד הבנות, ויש חלק מהדברים שהנשים יותר טובות מהגברים בביצועים שלהם.
אני חושב שבמקרה הזה אתה צודק, כי נשים יש להם עולם אינטואיציה.
כן, יש להם את העוצמות שלהם, ומערך הגנה אווירית הוא מערך בעצם מוביל בצבא הרבה מאוד שנים, בשילוב נשים, גם בתפקידי פיקוד, וגם כחיילים, חיילות זוטרות נקרא לזה אפילו, בתחילת הדרך.
אני תכף ניגש לזה. שאלו אותי פעם, מה דעתי, ראינו אותי, על כל הנושא של עובדים זרים, איך אני רואה את זה, האם הנומרולוג יכולה להיכנס לזה? אמרתי, אתה לא צריך להיות נומרולוג, בשביל להבין שאם חבר'ה צעירים במדינת ישראל מחליטים לא לשטוף כלים ולא לעשות בניין ולא את העבודות, והם נוסעים לחוץ לארץ ושם הם ישטפו כלים, אבל בארץ הם לא, אז באיזושהי צורה בחוק האלקטרוני והנאודרוני, ברגע שיחור, יש משהו שימלא אותו. זה אומר שבלית ברירה, העובדים זרים נכנסים למקום הריק, שמקום חייב להתקיים גם בתוך בית, עוזרת בית חייבים, אנחנו צריכים סניטר ורופא, זה אי אפשר אחד בלי השני. אז ניסיתי להבין ואמרתי, רגע, אם יורדת מוטיבציה של גברים, אז אם לא נשים, אז יתחילו להיכנס, כמו בכדורסל ובכל מקום, חיילים זרים, כאילו כוחות זרים שאתה פשוט מזכיר אותם, כדי שהם ישרתו. ולכן זה מתחיל להדיג אותי, כי כמו שאתה ראית את זה שם, ואתה רואה את זה פה, כרגע, אם אתה שואל אותי, כשאני לוקח ועושה הרצאות על נשים, ושוב אני מחזיר אותך לעולם של האישה, אם אתה לוקח תצפיתנית עם לוחם, והדתיים אומרים שקול של אישה מדליק גבר, נכון? קול של אישה. ולכן היא לא צריכה לשער הזה, כאילו מגביר את הטוסטסטרון שלו וכו', כן, עם עידן מיליצ'ר היה פה, הוא היה אומר את זה. אז אם למשל החייל הלוחם נמצא, והוא שומע שהתצפיתנית אומרת לו, בצד ימין יש לך זה וזה, אז הוא שומע קול של אישה, והוא עכשיו אמור לעשות עליה פוזה. אז כאילו הגבריות שלו יוצאת החוץ, אבל זה הופך להיות לוחם יותר טוב. והיא השכל שלו, כי אנחנו מכירים את היכולת והאינטואיציות שלהם. אז בכיפת ברזל, אני הייתי מושיב נשים בראייתי, כי יש להם איזושהי ראיית על לפעמים, לא אומר רק, אבל יש להם את זה, ולכן כי שם לא צריכים לראות עם מקדחים וללכת בלוחמה בשטח בנוי או משהו כזה. אז יש מקומות שכן, אבל אני שואל אותך עכשיו במקום האחר, לוחמות שנכנסות לתוך שטח בנוי, או עכשיו נמצאות מול מחבל שבא עם סכין, שאלה קשה, אתה חושב שזה נכון לשים אותם שם?
בעיניי חד משמעית כן. אני חושב ששילוב נשים פרסה, בלי קשר עכשיו לשום דבר אחר. אני חושב שנשים צריכות לקבל, השוויון הזדמנויות צריך להתקיים כלפי נשים, ויש כאלה שרוצות לשרת. אגב, אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה מג"ב. אנחנו פוגשים את זה שם כל הזמן. יש שם אנשים, לוחמות, צלש נקיות, נשים שעושות עבודה מדהימה, לא פחות טובה מהגברים. אני באופן אישי לא רואה שום סיבה שלא, נהפוך הוא. אני חושב שזה רק מגוון יותר את סגנון הפיקוד של האנשים, זה רק מגוון את היכולות, ובסוף המבחנים בצבא הם מבחנים אובייקטיביים. זאת אומרת, זה לא שעושים איזשהו משהו שונה לאנשים מהגברים. בסוף אם אתה לוחם לצורך העניין בכיפת ברזל, כמו שהדוגמה שנתתי במגב, יש מבחנים שהם מבחנים אובייקטיביים. אם אתה עובר אותו, אז אתה מוסמך, אתה מקבל הכשרה לעשות את השלב הבא.
לא עושים הנחה לחיילת שרצה,
ממש לא.
ועושים הפזצת, והיא תעשה את הפזצת, ואם היא לא עושה והיא נכשלה, אז היא נכשלה.
יש התאמות שהן דווקא בעולם הפיזי שעושים עם נשים, כי מבנה הגוף של האישה הוא קצת שונה.
אז יש.
וכולי, אבל זה לא קשור לכל משהו, הלחימה עצמה. בסוף הלחימה, בתוך מרכז העירותים, לצורך העניין בכיפת ברזל, שם זה אחד לאחד. אין שום התאמות רלוונטיות.
אין לי בעיה בכיפת ברזל. כן. אני אתקיל אותך.
גם, אגב, גם במגב, בסוף אתה רואה את זה במבחן התוצאה, במבחן התוצאה, אתה רואה שאנשים שנמצאות שם.
אני אתקיל אותך.
אוקיי.
כן, בוא נתקיל אותך, בוא נתחיל להתקיל. תראה.
סבבה. אבל אתה רואה את זה, אגב, זה לא רק מגב, זה מגב.
אני מקבל, את השוויון אני מקבל, אין לי בעיית שוויון. אבל אני...
מי שיכולה?
אני מעריך שלגבר יש 43% שריר יותר מאישה, אז יש דברים שנשים לא יכולות לעשות, ולאישה יש הרבה קבלים בראש יותר משלנו, ולכן, אז בזה אין לי בעיה, אבל תראה.
אבל אנחנו מדברים על, תזכור שאנחנו גם מדברים על ממוצעים, זה כמו סתם, אתך הדוגמה.
יפה.
אנחנו רואים
80-20.
אנחנו רואים את הנינג'ה למשל. כן. בסדר, יש שם אנשים,
יפה.
שאני חושב ש 95% מהגברים בכלל לא מסוגלים לעשות את מה שהם עושים.
אבל הם מעטות, הם אחד. אז אתה רואה שבמקום הזה הגבר יותר מוביל. אז אני שואל אותך. אנחנו מוקפים, עם ערבי. ערבי, בוא נאמר את האמת, עם מנטליות ערבית. אנחנו במזרח התיכון, אנחנו לא אמריקאים. במזרח התיכון, הראייה היא שונה. יש גם את הקילרים הכי שהיו, איך קוראים להם, עם השחור הזה, שכחתי את השם שלהם, שחתכו והרפו, ערפו ראשים, שכחתי את השם, נו, איך קוראים להם? לא משנה. חייל וחיילת עומדים, ואני עכשיו שואל אותך שאלה אבולוציונית. חייל וחיילת עומדים, קופץ עליהם בחור עם סכין. האם מבחינת האינסטינקט, הדבר ראשון שגבר יעשה, זה לא לקפוץ ולהגן על החיילת? אינסטינקט. גם אם התאמנה, הוא התאמן. אינסטינקט אבולוציוני של גבר להגן על האישה השאר, או לתקוף אותו. בלי האימונים.
אבל זה בדיוק העניין, שיש אימונים. זאת אומרת, החבר'ה שיכול להיות שזה איזשהו אינסטינקט של שני אנשים שהם לא עברו איזשהו תהליך, נפגשים ברחוב, והאינסטינקט של הגבר שם יפעל. אבל פה אנחנו מדברים על תהליך מקצועי מאוד ארוך. שוב, אם אני הולך לדוגמה של מגב, התהליך ההכשרה שלהם הוא תהליך מאוד ארוך, הוא תהליך ארוך שמאמן אותה, מכשיר אותה, מסנן את האנשים הלא מתאימים, ובסוף בסוף האינסטינקט של הלוחם, של מה שהוא צריך לעשות במצב של לחימה, הוא האינסטינקט הגובר. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח, זאת אומרת, אנחנו רואים שהיו נשים שהגיבו כמו שצריך, והיו, זאת אומרת, הם לא קפצו בהכרח אחד על השני. אז יכול להיות שיש אינסטינקט בסיסי כזה, אבל הוא מתקיים במצב הבסיסי.
ללא אימון.
בדיוק, פה זה אחרי אימון והכשרות ומבחנים.
זאת אומרת, בוא נשים את זה בצד, אתה אומר, כי הם מיומנים לא לעשות את זה בזמן, אבל שאלה נוספת, ועכשיו שאלה ששאל אותי דתי. אישה אחת, יש לה רחם, והיא תלד ילדים. גבר אחד יכול להפרות 700 נשים. אישה אחת שתיהרג בתוך מלחמה, זה פחות ילדים והמשכיות. גבר אחד, זה לא אותו דבר. אם עכשיו אנחנו נתרבה בצבא, ונכניס נשים לעולם המלחמה, ונשים יהרגו, 2,223 חיילים נהרגו, שלושה, חס ושלום עכשיו, מלחמה מאוד גדולה, 1,000 נשים. אנחנו לא חושבים על זה? שזה המשכיות מסוימת?
תראה, פה...
שאל אותי דתי, מה אני עושה בזה? מה אני אומר?
לא, בסדר. קודם כל אני הייתי אומר לדתי הזה, שאם אישה יכולה לעשות 10 ילדים, וגבר יכול לעשות 700, אז אם ככה צריך לשמור עליו, ולא עליה, כי הוא עושה יותר ממנה.
לא, אחד, זה, אחד יכול להפרות, אז אתה יכול, אז גבר אחד, 700.
נכון, אז אני אומר, אם אחד יכול לעשות 700
לא,
ילדים...
לא, הוא יכול להיות 700 על, על אישה אחת. אחת, 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 אחת.
מעולה. נו,
אז אם הם מתות, אז למי הוא יעשה?
אבל... סבבה, אז אני אומר, אני מבין, רק אני הייתי מתווכח איתו על המספרים, אבל אני אומר, נעזוב את זה. בסדר, בסוף, בוא נסתכל על המספרים.
אז תגיד את המספרים, כי יש המון שאלות ששואלים.
אז גם, אתה יודע, בסוף מדינת ישראל, כמה אנחנו? 9 מיליון?
כן.
אפילו יותר כבר.
לא, פחות, הערבים לא נחשבים.
7.5, 8 מיליון. דרך אגב, יש ערבים גם שמשרתים בצה"ל.
טוב, אתה יודע,
אבל נעזוב את זה. בוא נגיד, שאם בסוף אנחנו מדברים על 1,000 מתוך כזו כמות גדולה, אז אני חושב שנדע להתמודד עם זה.
מתוך, אתה אומר סטטיסטית.
אני אומר שזה לא מספר שיביא אותנו לאיזשהו מקום שיפגע ב... שיפגע בילודה או יפגע בדברים, זה בוודאי שלא. וגם שוב, אתה יודע, בסוף זה זכותה של אישה. אם היא רוצה להיות לוחמת, אז שתהיה לוחמת. זה כמו שהיא מחליטה שהיא תהיה אשת קריירה, והיא לא מביאה ילדים. אז מה נגיד?
אין מה לעשות, אתה אומר, אנחנו לא יכולים לחיות את זה. טוב, בוא נעבור קצת לעולם שלי, ואני אענה לצופה. צופה שהתקשרה אליי, דיברנו, הסתמסנו, ואני מעלה את זה פה, אני לא אגיד את השם שלה, היא בעצם תפסה את בן זוגה, חשדה שהוא בגד בה, ויש להם 4 בנים, והיא החליטה שהיא קמה והולכת. הבנים חשבו שאמא שלהם הייתה צריכה להבליג בנושא הבגידה, כי גברים יצרים והם בוגדים, והיא החליטה שהיא לא רוצה לעשות את זה, והיא קמה והלכה, ואז כל הבנים האלה, יחד עם האבא, החרימו אותה. החרימו אותה ברמה שלא רוצים לראות אותה, בחינתם שלא תבוא, היא יכלה לוותר, איך היא זנחה אותם ועזבה אותם. ומה אני עושה, היא אומרת, האם כדאי לי לחזור בשביל הילדים שלי, ולוותר על מה שאני בעצם חושבת שאני לא יכולה לוותר. אז ככה, יש לי את התאריכי לידה, אני יודע על הכל, אז העיתוי נורא פשוט. את שומעת אותי עכשיו, וזה שם בדוי, אם תרצה אתה להגיד משהו, כי אתה יודע, ברור לי כמפקד בצבא, עמדת בהרבה מצבים של, בוא נאמר, חייל או קצין שהחרימו אותו, לא משנה. אתה צריך, אתה יודע, צריך גם להתמודד במלחמה.
כן, אבל אני פחות מבין. כן,
כן, לא.
אני משאיר לך את כל ה...
אין בעיה. לא, אני אומר, אם יהיה לך מה להגיד.
אין לי.
אין לך. בסדר, אני מקבל בכיף. אז את נמצאת בעיתוי להתחלות חדשות, ומאוד מאוד חשוב שתדעי שכאשר מערכת זוגית מתפרקת בגלל טריגר מסוים, היא תתפרק כי שנים לפני היא כבר לא עבדה. והטריגר הזה למעשה הוא מה ששבר, איך אומרים, מה ששבר את כל המערכת, ובעצם בדיוק בעיתוי שנקרא עיתוי התחלות חדשות, שזה עיתוי שאנשים עושים התחלות חדשות בחיים, אחרי שנתיים של התלבטויות, את קמת והלכת. מה שאני יכול להגיד לך זה שזה בחירה שלך. אני לא יכול להגיד לך, לכי על זה עד הסוף ותתגרשי, ואל תחזרי, כי זה משהו מאוד אמוציונלי ומאוד רגשי ומאוד מאוד קשה לוותר על ילדים, במיוחד שיש שם ילדים מגיל 15 ועד גיל 24, ובן זוג שמנצל את העניין, תקראו לזה ניקור, תקראו לזה מה שאתם רוצים, כי הוא כן רוצה שתחזרי, זה מה שאת הסברת לי. אז אני לא אגיד לך לא לחזור, אני רק אגיד ככה, ואם הילדים שומעים אותי וכדאי שתשמיע להם. מדינת ישראל חיה בפילוג. מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה שאנשים בטוחים שהם צודקים ואחרים לא צודקים, ואחד מחרים את השני ואחד מכפיש את השני. מה שקורה לנו במדינה הוא כבר נמצא כבר בתוך הבתים שלנו. ומה שאתם עוברים זה חלק מהתהליך של הפילוג וההכפשה ומה שקורה ואחד מכריח את השני. אתם הילדים חייבים לתת להורים שלכם את החלק שהם יחליטו, ואתם לא צריכים להיות צד של אף אחד, וכמו שאתם מבקשים מההורים שלכם, שיתנו לכם לעשות את הבחירות שלכם, כבוגרים, לא כילדים, כבוגרים, ושיכבדו את הבחירות שלכם, אתם גם חייבים לתת להורים שלכם את הדבר הזה, שהם יכולים לבחור את הבחירה, ואתם צריכים לקבל, כי אם לא הלכו וזרקו אתכם, היא גידלה אתכם, והיא הייתה שם בשבילכם, והיא אמא שלכם עדיין, ואני חושב שאתם לא צריכים להראות שום צד, ואתה האבא שם, צריך להתעשת ולהבין שבהמשך קוראים לזה העברה בין דורית. כמו שהילדים שלך בעצם יצרו מצב של החרמה, יש סיכוי שבעברה בין דורית, הילדים שלך יעברו את אותה סיטואציה ויוחרמו גם הם. זה אומר שבסופו של דבר אנחנו נרגיש את מה שהאחר מרגיש. אני פעם עשיתי סרטון ואמרתי והסברתי מה קורה בתוך הפוליטיקה. בתוך הפוליטיקה אנחנו רואים את בנימין נתניהו עובר הכפשות וכל מה שהוא עובר, אנחנו לא שוכחים שהוא העביר את זה בזמנו לרבין. ואנחנו לא שוכחים שהיה לפני זה את בגין, ושהיה לפני, אנחנו רואים כל הזמן שהדברים חוזרים על עצמם, ומי שעושה משהו למישהו מוצא את עצמו בדיוק באותו מקום. קוראים לזה קרמה, קוראים לזה עברה בין דורית, בפסיכולוגיה קוראים לזה שאתה עובר דברים עד שמישהו חייב לעצור. אז הנה אתם בתוך הבתים, תעצרו את ההחרמה הזו, תפסיקו להחרים, ואולי זה יחלחל ויגיע גם לעם שלנו, שיפסיקו אחד להחרים את השני ולהכפיש את השני, ואנחנו נרגע כולנו ברשתות. השלב הבא אני רוצה לדבר על סטטיק ובנאל. סטטיק ובנאל, אני מדבר על אנשים שחשפו את עצמם, עשו תוכניות, ולכן אני מרשה לעצמי גם להגיב. כשהסתכלתי בתאריך הלידה של סטטיק, לא ראיתי חוץ לארץ. כשהסתכלתי בתאריך הלידה של בנאל, כן ראיתי חוץ לארץ. מה זה אומר? זה אומר שבזמנו סטטיק ובנאל החליטו שהם נוסעים לחול לקריירה. אבל היות ולאחד בתוך המציאות אין חול, ולאחר בתוך המציאות יש חול, המערכת לא יכולה לקחת את שניהם ולהוביל אותם לאותה מציאות. ואז האשימו את הקורונה. הקורונה עצרה את הכל, שום דבר. הקורונה לא עצרה את הכל. הקורונה עצרה את השילוב בין שני אנשים, שלאחד יש מציאות אחרת מהשני, וכאשר אתם הייתם בתוך הארץ, הכל רץ, והנה השלב שבנאל בעצם מצא את עצמו בין שניכם, זה שנוסע לחול, שזה מאוד מזכיר את אותו תהליך של אבא שלו, שאני מדבר על אותה העברה בין דורית. והוא עכשיו בחול, ורוצה להתחתן, והוא נמצא בחול, ולא אתה סטטיק. אז זה אומר שבשנתיים האחרונות, שאתם הייתם בטריגרים האלה, וחוויתם את החוויות האלה, אתם צריכים להבין שיש פה איזשהו תרחיש גורל, שיצר את הנתק ביניכם. ואין צורך שתיתנו סיבות של הכפשה. הוא צעק עליי, הוא קילל אותי, שיסרף שפה, או לעשות איזושהי תוכנית מסוימת. שמענו מריבה שם, לך לעזאזל, אל תלך לעזאזל. אני חושב שגם אתם התקשורת צריכים להתבגר, ולא לשחק את תפקיד הסכסכן בכיתה. זאת אומרת, מה זה תפקיד הסכסכן בכיתה? שכאשר אתם נמצאים בפאנלים, אז אתם אומרים לזה שהוא אמר ולזה שהוא אמר, ואתם נהנים מהמריבות וההכפשות, כי בעצם זה מביא לכם רייטינג. אז גם התקשורת כבר צריכה להבין, שאם יש איזושהי כתבה, ובתוכה יש איזשהו משהו שיוצא החוצה, ויש בו אלמנט שאחר כך הוא יעשה רעש מאוד גדול, ויגרום להסתה, ויגרום למריבה, ואתם תהנו מהרייטינג שלכם והפרסומות והכסף, אני חושב שגם אתם חייבים להתבגר ולשנות את את הדבר הזה שנקרא, בוא נביא כמה שיותר רייטינג, גם על חשבון חורבן והכפשה. ומישהו חייב שם להתעורר. אז מה שאנחנו כן רואים אצל סטטיק ובנאל, שנוצר תרחיש, קשור, תרחיש גורל נקרא לזה, עם טריגרים, כמו שראינו, שכל אחד ילך לדרכו, כי ביחד לא יכולתם. אז אם הייתם באים ואומרים לי, אנחנו רוצים להתאחד, אני הייתי אומר לכם, זהו. כל אחד צריך ללכת לדרכו, וכמו אנשים מבוגרים, תיפרדו יפה, ואל תעשו כותרות, אחד על חשבון השני, שבעצם גורמות לנערים צעירים, שאתם הדוגמה שלהם, ואתם מובילי הדעה שלהם, להתנהג כמוכם. ואני חושב שפה משהו מדינת ישראל שכחה. והגיע הזמן שאנחנו נתחיל כולנו להתבגר, ומשם זה הולך. אז לגבי סטטיק ומנל, אתם בעיתוי אחד להתחלות חדשות, והשני לשינויים, תצאו לדרך, תלחצו ידיים, תחבקו בשביל שהחבר'ה הצעירים יראו אתכם, ותהיו מובילי דעה כמו שצריך, ומספיק עם הכתבות האלה, וככה אני רואה את זה גם מבחינה נומרולוגית, וגם כאדם, אני חושב, בוגר שעבר משהו בחיים שלו ובתוך החדר, להעביר את המסר הזה. כי זה מסר, אני חושב, חשוב. אתה לא חושב, דרון?
אני חושב שזה חשוב מאוד. אני מאחל לנו את מה שאתה אומר, שבאמת תהיה פה איזושהי, אני לא יודע אם אחדות מוחלטת במונחים הפוליטיים, אבל לפחות הבנה בתוך העם שלנו, של כל הצדדים או של הרוב המוחלט, שאנחנו צריכים לחיות בו ביחד לאורך הרבה זמן. אתה חושב על זה, הרי מדינת ישראל זה נס, באמת נס.
נכון.
שקיים פה לא תקופה מאוד ארוכה. ואנחנו בעבר שלנו כבר, בעבר ההיסטורי שלנו חווינו אירועים של, הצלחנו לריב אחד עם השני ולהגיע לחורבן.
לא, לעבור את זה בשלום. דיברת חורבני, חורבן, כן.
בהיסטוריה זה מה שחווינו.
כן, חשמונאים, עניינים.
בדיוק, אנחנו חייבים ללמוד מזה. באמת, אין דרך אחרת. אני חושב שאין דרך אחרת, זה חייב לקרות. אז אני ממש מקווה שכולנו נתעשת.
שאלה לתקשורת. אני בפנים, אני רואה, אני מבין מה מביא רייטינג, ואני כבר מתחיל להגיע למצב שאני חושב שמישהו צריך להתעורר. כשאתה מסתכל בפאנלים, ושלפעמים מביאים אתכם, אתה לא מרגיש שכתב כאילו מנסה לסכסך? או מספר למישהו משהו שהוא אמר לו. אפילו באח הגדול עושים את זה. פתאום מגלים שהוא קילל אותו. ואז כולם עושים מזה בלגן ורבים. אבל אף אחד לא חושב שהם דמויות מובילות דעה שמחכים אותם. אנחנו לא נהרסים?
עוד פעם, אין לי איזשהו, אתה יודע, להיכנס עכשיו לבקר בצורה כזו או אחרת את התקשורת.
כן. אני לא חושב, זה לא לבקר כמו לבקש.
אני לא מרגיש, אתה יודע, שאני מספיק בקי בתחום הזה, אבל אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, אני חושב שבעת הזאת, כולם צריכים ללכת לכיוון של אחריות.
כולל התקשורת.
כולל התקשורת, וכולל האנשים מימין ומשמאל, ומכל כיוון, וכל אחד צריך קצת פחות להוריד את האג'נדות שלו, כדי שאנחנו באמת נמצא פתרון למצב שאנחנו נמצאים בו.
טוב, אז עכשיו...
זה שם המשחק בעיני.
כן, אחדות. טוב, תראו, עכשיו אני רוצה לספר לכם את ההפתעה. דורון גביש זה אחי הקטן. זה אח הקטן שלי, שאנחנו כולנו גאים בו. הוא החליף את שם משפחתו בגלל משהו, נכון, שליחות או נכון? כן. שהיה דורון גבאי בזמנו, ואני נשארתי עם השם גבאי.
בצדק
נשאר. טוב, יש מישהו שצריך לעשות. אז דורון הוא אח שלי. ואבא שלנו זה אבא המשותף שאמרתי, ואמרתי, הוא מכיר אותו. אז זאת ההפתעה. אני בחרתי להביא את אחי, שאנחנו די מדברים בבית ובמשפחה, ושיעביר פה גם את המסר שלו. אז עשית את זה יפה, אחי, הקטן.
תודה, תודה.
ואז אנחנו פה...
אם כבר נמסור דש גם לאח שלנו.
רפי! אז יש לנו... רגע, אני חייב להגיד לכם, אבא שלי חלם שכולנו נהיה אנשי צבא. אז אני הייתי בצבא קבע, רפי, האח הבינוני, הסנדוויץ' היה בצבא קבע, ודורון גם הגיע לצבא קבע. אני עזבתי בסביבות גיל ה-30, והחלטתי שזה לא מתאים לי, והחזבתי את אבא שלי. רפי הוא מכונאי מוטס, שנשאר... עד פנסיה, וגם דורון. אז בעצם, וכולנו משפחת חיל אוויר. ואני זוכר דבר אחד, אמא שלנו אף פעם, ואבא שלנו אף פעם, לא ניסה לסדר קשרים, בשביל לשחרר אותנו ממשהו בצבא, אלא להפך, לכו, תשמרו עלינו. אז אתם יודעים מה? בהתלהבות גדולה, אמאות יקרות, תשתדלו, לתת כוח לילדים שלכם, וכן לשלוח אותם, להגן על מדינת ישראל, ולא לרוץ כל הזמן ולחפש איך משחררים את הילד, והופכים אותו לג'ופניק. בואו נחזור לפעם, נהיה קצת יותר פטריוטים, וכמו שעל המגרש, מי שניצח ולקח את גביע אירופה, זה היה ברקוביץ', ארואסטי, כאילו, שיחקנו בשביל הדגל, פיני גרשון יכול להגיד לכם את זה, שיחקנו בשביל הדגל, והיום לא משחקים בשביל הדגל, אלא בשביל הכסף, בשביל האגו, לא יודע בשביל מה, וככה הספורט שלנו מתחיל לראות. אז זהו, אז בנימה פחות אופטימית, אופטימית הייתי קורא, אנחנו קוראים כאן לאחדות, משפחת גביש וגבי, או גבי וגביש או גבי, קוראים לכם לאחדות, אחי, הפעם אני אגיד לך, אח שלי, אני אוהב אותך, תודה שבאת.
תודה רבה.
ונתראה בהמשך.
כן, תודה.
תודה רבה.